פרק כף ג' וישלח המלך ויאספו אליו כל זקני יהודה וירושלים ויעל המלך בית אדוני וכל איש יהודה וכל יושבי ירושלים איתו והכהנים והנביאים וכל העם למקטון ועד גדול ויקרא באוזנם את כל דברי ספר הברית הנמצא בבית אדוני. אם כן, למדנו בפרק הקודם שנמצא במקדש ספר תורה, והספר הזה היה פתוח במקום ששם הייתה נבואת התוכחה בספר דברים, שהקדוש ברוך הוא יוציא את עם ישראל לגלות, והם הבינו שיש כאן נבואה מיוחדת. למדנו ששלחו לחולדה הנביאה כדי שתפרש את משמעות הדבר, והיא ניבאה שעם ישראל יצא לגלות. אם כן, עכשיו המלך עושה כינוס גדול שכולם מגיעים אליו, ושם הוא קורא את דברי הברית, כלומר את פרשת התוכחה. ויעמוד המלך על העמוד, העמוד הכוונה מקום ששם המלך היה בדרך כלל עומד בבית המקדש, ויכרות את הברית לפני אדוני, ללכת אחר אדוני ולשמור מצוותיו ואת אדוותיו ואת חוקותיו בכל לב ובכל נפש, להקים את דברי הברית הזאת הכתובים על הספר הזה, ויעמוד כל העם בברית. אם כן, המלך קוראת איתם ברית כדי לקיים את התורה, שחס וחלילה עם ישראל לא יצא לגלות. ויצב המלך את חלקיהו הכהן הגדול ואת כהני המשנה ואת שומרי הסף להוציא מהיכל אדוני את כל הכלים העשויים לבעל ולעשרה ולכל צבא השמיים, וישרפה מחוץ לירושלים בשדמות קדרון ונשא את אפרם בית אל. וכן, המלך לא רק קורא ברית עם עם שיקיימו דברי השם, אלא המלך ירשיהו עושה עכשיו מבצע גדול של ביאור העבודה זרה בארץ ישראל. אז כן, שוב בתחילת פסוק ד' שקראנו עכשיו, ויצב המלך את חלקיהו כהן הגדול ואת כהני המשנה. מי הם כהני המשנה? מפרש המצודת דוד, כהני המשנה זה הם הכהנים שהם שניים לכהן הגדול, הסגן שלו ומשוח מלחמה. מי הם שומרי הסף? מפרש רש"י, כל אותם המרכלים המעונים על כל צורכי הבית ומפתחות העזרה בידם. אם כן, הוא צווה אותם להוציא מחל השם את כל מה ששייך לעבודה זרה, ונשא את אפרם בית אל. מדוע נושאים את אפר השריפה של העבודה זרה לבית אל? מפרש הרד"ק, כי שם היה עיקר העבודה זרה, שהיה שם העגל, ותימה אותו המקום שהיה בו העגל והמזבח. אם כן, כדי לבזות את מקום העגל שהיה בבית אל, שם שופכים את האפר של העבודה זרה. פסוק ה', והשבית את הכמרים אשר נתנו מלכי יהודה, ויקטר בבמות בערי יהודה ובסיבי ירושלים, כוונה בסיבות ירושלים, ולמקטרים לבעל ולשמש ולירח ולמזלות ולכל צבא השמיים. אם כן, הוא מפסיק את עבודתם, שכל אותם כמרים, כן, כל אותם אנשים שהוקדשו לעבוד בבתי עבודה זרה. פסוק ו', ויוצא את האשרה מבית אדוני מחוץ לירושלים אל נחל קדרון, וישרוף אותה בנחל קדרון, וידק לאפר, וישלך את אפרה על קבר בני העם. מי זה קבר בני העם? פרש הרד"ק, העם שהיו עובדים להם בחייהם, השליך אפר השריפה על קבריהם כדי לבזות אותם. כלומר, ראו מה שהייתם עובדים בחייכם, כדי שיבשרו החיים, כדי שיהיה מוסר לחיים. כלומר, יש כאן ביזיון לאותם שעבדו את את הבעל ואת העשירה, ועכשיו את האפר של אותם עבודה זרה, האפר הזה נשפך על הקברים של אלה שעבדו אותם בחייהם. פסוק ז', ויתוץ את בתי הקדשים אשר בבית אדוני, אשר הנשים הורגות שם בתים לעשירה. כן, היו שם יושבות נשים, והיו הורגות כל מיני בדים לצורך העשירה. ויבא את כל הכהנים מערי יהודה, ויתמת הבמות אשר כיתרו שם הכהנים מגבע עד באר שבע, ונתץ את במות השערים אשר פתח שער יהושע שר העיר, אשר על שמאל איש בשער העיר. אם כן, עכשיו יאשיהו מביא את כל הכהנים מערי יהודה. על איזה כהנים מדובר כאן? מפרש המצודת דוד, שהכהנים האלה הם היו כהנים שבדרך כלל היו כהנים מיוחסים, כלומר כהנים משבט לוי, אבל הכהנים האלה הפסיקו לעבוד בבית המקדש והלכו לעבוד בבתי עבודה זרה. מה קורה עם אותם כהנים? פסוק ט', אך לא יעלו כהני הבמות אל מזבח אדוני בירושלים, כי מחלו מצות בתוך אחיהם. מפרש כאן המצודת דוד, למרות שיושיהו יחזיר אותם בחזרה, והם חזרו בתשובה על מה שהם עשו בעבר, מכל מקום יושיהו לא מניח אותם, לא מרשה להם, לעבוד בבית השם, לעבוד על המזבח. מה כן יש להם זכות? שמחלו מצות בתוך אחיהם. פירוש הדבר, משיירי מנחה נאפת מצה, והוא עדין לשאר קודשים. כלומר, כמו שבעל מום לא יכול להקריב, אבל הוא זכאי לאכול מן הקורבנות, כך אותם כהנים שעבדו לבעל, עכשיו הם לא יכולים לעבוד בבית המקדש, אבל הם זכאים לאכול מן הקודשים. פסוק י' ותימת התופת אשר בגי בן הינום, לבלתי להעביר איש את בנו ואת ביתו באש למולך. מהי העבודה הזאת של התופת בגי בן הינום? פרש המצודה דוד, הוא המקום שהיו מעבירים שם בניהם למולך, ונקרא כן על שם שהיו מקים בתופים. למה הוא נקרא תופת? כי היו מקים שם בתופים. לבל ישמע אב מנעמת הבן כשהוא נשרב בין המדורות, ולבל יחמרו רחמיו. כלומר, זה מזעזע מאוד לשמוע איזה שפלות הגיע עם ישראל בעבודה זרה שלו, שהיו לוקחים את הילדים שלהם ומקריבים אותם למולך, וכדי שאבא לא יצטער במות בנו, היו מכים שם בתופים כדי שירש גדול, שאבא לא ישמע את הבכי והצעקות של הבן הנשרף למולך. פסוק י' הישבט את הסוסים אשר נתנו מלכי יהודה לשמש, מבו בית אדוני לשכת נתן מלך הסריס אשר בפרברים, ואת מרכבות השמש שרב באש. על איזה סוסים מדובר כאן? מפרש כאן המצודה דוד, מלכי יהודה היו מייחדים סוסים לעבודת השמש, לרכב בהם לקראתו בבוקר ממקום שבאים בה לבית השם. כלומר, היה להם סוסים מיוחדים שכל הייעוד שלהם לרכב עליהם כדי לראות את הנץ החמה, לראות את השמש בזריחתה, כדי שיוכלו לעבוד את השמש בעידור. אנחנו רואים כאן איזה היקף גדול של עבודה זרה הייתה בארץ ישראל. פסוק י' ב', ואת המזבחות אשר על גג, על גג עליית החז אשר עשו מלכי יהודה, ואת המזבחות אשר עשה מנשה בשתי חצרות בית אדוני, נטץ המלך וירץ משם והשליך את הפרם אל נחל קדרון. ואת הבמות אשר על פני ירושלים, אשר ממין לר המשחית, אשר בנה שלמה, מלך ישראל, להשתורת שיקוץ צידונים, ולחמוש שיקוץ מואב, ולמלקום תואבת בני עמון, תימי המלך. מה מדובר כאן? מהו הר המשחית שעליו היה הבמות? מפרש הרד"ק, הר המשחית הוא הר הזיתים, ונקרא הר המשחה, ולגנאי מפני עבודה זרה, שהיה שם קראו אותו הר המשחית. וכאן מצוין ששלמה הוא זה שבנה את אותם מזבחות לעבודה זרה. מפרש המצודה דוד, לא ששלמה בפועל בנה, אלא שהניח לנשיו לבנותם, ולכן מעלה הכתוב כאילו הוא בנעם בעצמו. פסוק י' ושיבר את המצבות ויחות האשרים וימלא את מקומם עצמות אדם. וגם את המזבח אשר בבית אל הבמה, אשר עשה ירובעם בן נבט, אשר החטיא את ישראל, גם את המזבח ההוא, ואת הבמה נטץ, וישרוף את הבמה את דק לאפר ושרף את האשרה. כן, אחרי שהוא מתאר את ירושלים וסביבותיה, עובר השיעה עכשיו לבית אל, לעגל שעמד שמה, וגם שם הוא שורף את כל מה ששייך לעבודה זרה. ואיפן יושיהו ויר את הקברים אשר שם בער, וישלח ויקח את העצמות מן הקברים, וישרוף על המזבח ויתמאו. שוב, כדי לבזות את עובדי עבודה זרה ואת המזבח, הוא מוציא את העצמות של עובדי עבודה זרה שהיו קבורים סביב המזבח בבית אל, ושורף את עצמותיהם על המזבח בבית אל. ויתמאו כדבר אדוני אשר קרא איש האלוהים, אשר קרא את הדברים האלה. וכן, אנחנו למדנו במלאכים א', פרק י' ג', ושם בתחילת מלכותו של ירובעם, כאשר הוא בנה את העגל בבית אל, מסופר שם בפרק י' ג' פסוק א', הנה איש האלוהים בא מיהודה, בדבר אדוני אל בית אל, וירובעם עומד על המזבח להקטיר. וכן, אותו מזבח שעכשיו יאשיהו הורס. ואותו נביא דורשים חז"ל ששמו היה עידו. והנביא עידו, פסוק ב', ויקרא למזבח כדבר אדוני ויאמר מזבח מזבח. כה אמר אדוני, הנה בן נולד לבן דוד יאשיהו שמו. אם כן, יאשיהו כבר הוזכר שמו תקופה מאוד מאוד קדומה לפני שהוא נולד. כבר עידו הנביא מזכיר אותו בשמו, והוא מנבא עליו, וזבח עליך את כהני הבמות המקטירים עליך, ועצמות אדם ישרפו עליך. כלומר, מה שעכשיו מבצע יאשיהו, כאן הוא מקיים את הנבואה של עידו הנביא, שניבו אותה לירובעם. נחזור חזרה אלינו לפסוק ז', ויאמר, מה הציון על אז אשר אני רואה? ויאמרו אליו אנשי העיר, הקבר אשר איש האלוהים אשר בא מיהודה, ויקרא את הדברים האלה אשר עשית על המזבח בית אל. וכן, הוא רואה איזה ציון, והוא שואל מה הציון הזה, והם אומרים לו שזה קברו של עידו הנביא שנקבר שם. ויאמר, הניחו לו איש על יגנה עצמותיו. כלומר, אומר, מכיוון שהוא נביא אמת, ממילא אסור לגעת בציון ולשמור בכבוד על עצמותיו של הנביא. וימלטו עצמותיו את עצמות הנביא אשר בא משומרון. וכן, שם אנחנו למדנו שהיה נביא שקר ש... יטעה את עידו הנביא, ואמר לו שיכול לבוא לבית אל, ושם בסופו של הסיפור היה, שאחרי שעידו נהרג, הנביא, נביא השקר מבית אל, מבקש שיגברו אותו, יחד עם עידו הנביא. ועכשיו, מה אנחנו רואים? שבכיוון שהם היו קרובים בסמוך זה לזה, ממילא עצמותיו של של עידו הנביא, ששומרים עליהם בכבוד, למעשה מצילים גם את נביא השקר, והנביא, אז נביא השקר, לא נוגעים בעצמותיו, בגלל שהוא קבור סמוך לקברו של עידו. וגם את כל בתי הבמות אשר בערי שומרון, אשר עשו מלכי ישראל להכיס, הסיר יאשיהו, ויעש להם ככל המעשים אשר עשה בבית אל. ויזבח את כל כהני הבמות אשר שם על המזבחות, וישרוף את עצמות אדם עליהם, וישוב ירושלים. אם כן, הכל כדי לבזות גם את עובדי עבודה זרה וגם את העבודה זרה עצמה. ויצב, אם כן, אחרי שיאשיהו מתאר את ארץ ישראל מעבודה זרה, ויצב המלך את כל העם לאמור, עשו פסח לאדוני אלוהיכם, ככתוב על ספר הברית הזה, כי לא נעשה כפסח הזה מימי השופטים אשר שפטו את ישראל וכל ימי מלכי ישראל ומלכי יהודה. מפרש הרד"ק, מה הפירוש כי לא נעשה כפסח הזה מימי השופטים? ודברי הימים כתוב מימי שמואל הנביא. אומר הרד"ק, וזמן אחד הוא, כי שמואל בימי השופטים היה, ובימיו החלה המלוכה בישראל. ומה הפירוש הדבר כי לא נעשה כפסח הזה? שהיו כל ישראל בלב אחד לעבוד את אדוני. פסוק כ"ג, כי אם ב-18 שנה למלך יאשיהו, נעשה הפסח הזה לאדוני בירושלים, וגם את האובות, את העידונים, את הטרפים, את הגילולים, ואת כל השיקוצים, אשר נראו בארץ יהודה וירושלים, ביאר יאשיהו, למען נקים את דברי התורה, הכתובים על הספר אשר מצא חלקיהו כהן בית אדוני. וכן, כל ביאור עבודה זרה היה כדי למנוע את נבואת התוכחה, שעם ישראל עתיד לצאת לגלות. פסוק כ"ה, וחמור לא היה לפניו מלך אשר שב אל אדוני בכל לבבו וכל נפשו וכל מאודו ככל תורת משה ואחריו לא קם כמוהו. כן, יאשיהו מלך יחיד במינו, ועיקר המיוחדות שבו זה ההיקף הגדול של ביאור עבודה זרה שהוא מבאר מארץ ישראל. אך לא שב אדוני מחרון אפו הגדול אשר חרה אפו ביהודה על כל הכעסים אשר יכיסו מנשה. אבל למרות כל התשובה הגדולה שנעשית, מופיע כאן אם כן בפסוק, שהגזרה עדיין לא התבטלה, גזרת הגלות על עם ישראל לא התבטלה. והשאלה מדוע, אם אנחנו רואים כאן שישנה התעוררות כזאת גדולה, מדוע לא התבטלה הגזרה, מפרש המצודה דוד. אף שיאשיהו עשה תשובה בכל לבבו והורה לעם דרך השם, אבל ישראל אחזו בכעסים אשר הכריס מנשה לעבוד כוכבים כמוהו, ואת זה הם עשו בעצמם. כלומר, התשובה והפעילות של יאשיהו הייתה פעילות אמיתית לשם כבוד השם. אבל מכיוון שעבודה זרה הייתה כל כך מושרשת בעם ישראל, התשובה שעשו עם ישראל הייתה תשובה רק כלפי חוץ. כלומר, הם ראו את עצמם כאילו הם חוזרים לדרך השם, אבל בסתר עדיין המשיכו לעבוד עבודה זרה. לכן, מכיוון שזו הייתה פעילות יחידה של יאשיהו, רק הוא שם בתשובה מלאה, והשאר רק עשו רק כלפי חוץ, לכן הגזרה עדיין נשארת. פסוק כ"ז, ויאמר אדוני גם את יהודה אסיר מעל פניי, כאשר אסירותי את ישראל, ומאסתי את העיר הזאת אשר בחרתי את ירושלים, ואת הבית אשר אמרתי יש מי שם. וכן, הגזרה תתקיים, מכיוון שוב שעם ישראל ממשיך בסתר לעבוד עבודה זרה. ויתר דברי יאשיהו וכל אשר עשה, הלא הם כתובים על ספר עד דברי הימים למלכי יהודה. בימיו עלה פרעון נכו מלך מצרים על מלך אשור, על נהר פרת, וילך המלך יאשיהו לקראתו, וימיתהו במגידו, קירותו אותו. וכן, יש לנו כאן סיפור שמלך מצרים עולה למלחמה כנגד מלך אשור, ובדרכו הוא הורג את המלך יאשיהו במגידו. פרש הרד"ק, וילך המלך יאשיהו לקראתו, להילחם איתו. מדוע? לפי שהיה עובר בגבולו. וכן, מכיוון שמלך מצרים עובר בגבולו של ישראל, המלך יאשיהו מנסה למנוע בעדו מלעבור. ושלח לו, ומלך מצרים שולח למלך יאשיהו, מה לי ולך מלך ישראל, או עליך אתה יום כי אם בית מלחמתי. כלומר, מלך מצרים מנסה למנוע את הקרב, הוא אומר ליאשיהו, אני לא עולה להילחם איתך, אני רק עובר כאן, אבל ולא שמע את דברי פרעון נכו. כלומר, יאשיהו לא מקשיב ויוצא לקרב. שואלים חז"ל, מה הביא את יאשיהו להילחם כנגד מלך מצרים? אומרת, מביא הרד"ק דברי רבותינו, שכתוב בספר ויקרא, וחרב לא תעבור בארצכם. כלומר, כאשר עם ישראל עושה את רצון השם, ממילא ישנה הבטחה שחרב לא תעבור בארצכם. ודרשו את זה אפילו חרב של שלום. כלומר, חרב לא תעבור בארצכם, לא רק שלא תהיה מלחמה כנגדכם, אלא אפילו צבא זר לא יעבור בדרכו למלחמה במקום אחר דרך ארץ ישראל. ולכן אומר יאשיהו, מכיוון שאנחנו דור שכולו עובד את הקדוש ברוך הוא, לכן נבואת הנחמה צריכה להתקיים, ואני יכול למנוע ממלך מצרים לעבור בארץ ישראל, אפילו כשמטרתו היא רק להילחם עם מלך אשור. והוא לא היה יודע, אבל הוא מביא הרד"ק, כדברי רבותינו, והוא לא היה יודע שכל דורו עובדי עבודה זרה היו, אלא שהיו עושים בסתר. כלומר, הוא לא ידע שכל מה שעם ישראל שכלפי חוץ עובד את השם, הכל זה רק כלפי חוץ, אבל בסתר כולם ממשיכים לעבוד עבודה זרה, ולכן דורו לא ראוי לכך שתתקיים בו הנבואה שחרב לא תעבור בארצכם. ולכן מלך מצרים פוגע בו והורג אותו. וירכיבו עבדיו מת ממגידו והביאו ירושלים, והגברו בקבורתו, ויקח עם הארץ את יואחז בן יאשיהו, וימשכו אותו, וימליכו אותו תחת אביו. מביא כאן הרד"ק, מפני מה משכו אותו, ולא אין מושכים מלך בן מלך. הלכה היא שמלך שמתמנה, לא צריכים למשוך את הבן שלו, מכיוון שהמלכות עוברת בירושה. אז אם כן, מדוע צריכים לקחת את יואחז ולמשוך אותו? מביא הרד"ק, ולא משכו שלמה אלא מפני מחלוקתו של אדוניהו, ואת יואש מפני מחלוקתו של עתליה. כלומר, מצאנו שתי משיכות שכן נעשו, אבל שם, מכיוון שהיה ערעור על המלוכה, המשיחה נועדה לתת ביטוי שהמלך הזה הוא זה שיהיה המלך. לכן גם את שלמה משכו בגלל הערעור של אדוניהו בן חגית, וגם את יואש מפני עתליה. ויואחז, אם כן, למה אצלנו יואחז מושכים אותו למלך? משכו אותו מפני מחלוקתו של יהויקים, שהיה גדול ממנו בשתי שנים. אם כן, היה לו אח גדול יותר, ובאופן טבעי כנראה הוא טען לכך שהמלוכה מגיעה לו, ולכן כדי להודיע לכולם שהמלך הוא יואחז, לכן מושכים אותו. ומשכו יואחז אף על פי שהיה קטן ממנו, וכן, אז השאלה, למה לא המליכו את יהויקים הגדול? מפני שהיה ממלא מכל אבותיו, ויהויקים לא היה ממלא מקום אבותיו. כלומר, בהנהגות שלו, התאים יותר יואחז להמשיך את דרכו של אביו. פסוק למד א', בן 23 שנה יואחז במלכו, ושלושה חודשים מלך בירושלים, ושם אמו חמוטל בת ירמיהו מלבנה. והיה שערה בעיני אדוני ככל אשר עשו אבותיו. אם כן, איזה כיף יש לנו כאן. הוא מולך סך הכל שלושה חודשים, וכל המפעל הגדול שעשה אבא שלו יושיהו, שביער עבודה זרה, והחזיר את עבודת השם, בשלושה חודשים הוא מצליח להפוך את הקרה על פיה ולהחזיר בחזרת המצב שהיה לפני מלכותו של יושיהו. כן, ויסרה בעיני אדוני ככל אשר עשו אבותיו, ויסרו פרעה נכו ברבלה בארץ חמת ממלור בירושלים, ויתן עונש על הארץ מאה כיכר כסף וכיכר זהב. כן, הוא נאסר ומטילים עונש של מיסים על ישראל, וימלך פרעה נכו את אליקים בן יושיהו, תחת יושיהו אביו, ויסב את שמו יהויקים, ואת יואחז לקח ויבוא מצרים וימות שער. כן, עכשיו מלך מצרים ממנה את אחיו הגדול יותר יהויקים, ולוקח את אליקים ומסב את שמו ליהויקים. מה פירוש הדבר שמלך מצרים משנה את שמו של המלך עכשיו מאליקים ליהויקים? מפרש הרד"ק, דבר ראשון, אולי נסביר מה פתאום מלך מצרים אסר את יואחז. מפרש הרד"ק, נראה כי יואחז במולכו חשב לנקום נקמת אביו מפרעה נכו, והלך ופשט בארץ מצרים, והיכה במכה גדולה, ובשובו פגע בו פרעה בארץ חמת ולכדו ואסרו. כלומר, מה פתאום יואחז הולך ומסתבך עם מלך מצרים? מכיוון שכנראה אומר הרד"ק, אביו נהרג על ידי מלך מצרים, לכן הוא הלך לנקום, וכשהוא חזר, תפס אותו מלך מצרים. ועכשיו אם כן, מה שנשאלה השאלה, מה משמעות הדבר שמלך מצרים מסב את שמו של אליקים ליהויקים? פרש הרד"ק כתב, כדי שידמה שברשותו הוא במלוכה מאיתו. כלומר, כאשר מישהו אומר, עכשיו לא יקראו לך כך אלא בשם חדש, משמעות הדבר שיש כאן רמז, אני עכשיו השליט, אתה כפוף אליי, והביטוי לכך שאני עכשיו גם אקרא לך בשם החדש, ובשם שאני נותן, בשם הזה השתמשו. והכסף, פסוק למדי, והכסף הזהב נתן יהויקים לפרעה, אך העריך את הארץ לתת את הכסף על פי פרעה, איש כערכו נגס את הכסף ואת הזהב, את עם הארץ לתת לפרעה נכו. כלומר, עכשיו, את כל המיסים האלה, המלך לא לוקח ממי שהוא רוצה בצורה שרירותית, אלא לקח כל אחד לפי ערך עושרו. כלומר, כל אחד לפי מצבו הכלכלי, כך הוא שילם את המיסים. בן 25 שנה יהויקים במולכו, ו-11 שנה מלך בירושלים, ושם אמו זבודה בת בדיה מן רומה. והיה שרה בעיני אדוני, ככל אשר עשו אבותיו. וכן, כל אותה פעילות מיוחדת שעשה יושיהו, הכל נמחק, וכמו שראינו בהתחלה יהויחז, לא הולך בדרך הקדוש ברוך הוא, ועכשיו גם יהויקים, גם הוא לא ממשיך בדרך השם, ולכן אנחנו מבינים מדוע כאן, כמו שקראנו בפרק, הגזרה שנגזרה על עם ישראל לגלות, הגזרה הזאת לא בטלה, ועם ישראל עומד עכשיו לפני יציאה לגלות.